מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. איתנו היום על ההפקה עמרי קפלן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? נדבר היום על העתיד, עתידה של השפה העברית. מה יקרה לשפה הזאת? את יודעת, זה משהו מדהים שאנחנו כל הזמן עסוקים בסימני שאלה האלה.
כן.
את חושבת שגם דוברי גרמנית שואלים את עצמם מה יקרה כשלא יהיה גרמנית יותר?
לא.
לא.
אבל זה לא השאלה, השאלה היא, הגרמנים חיים להם בנחת כרגע.
כן.
אבל האם האוקראינים שואלים את עצמם מה יקרה עם האוקראינית?
למשל?
עכשיו, הם, בתוך כל המלחמה הזאת, מה שזה גרם להם לעשות, זה להתעקש על האוקראינית, להוציא ספרים ברוסית החוצה, אתה יודע, הם במלחמה על השפה שלהם, ואנחנו כאילו באים ואומרים, טוב, אז אולי לא נדבר עברית. שזה קצת מוזר. קשה לי עם זה, אני מודה. כי אני לא אוהבת להיכנע, אבל
אני, זה עניין אגואיסטי לגמרי, אינטרסנטי. אני, בלי עברית, מה נעשה, אני ואת?
לא, אני לא יודעת מה אנחנו נעשה, אבל זה, עוד לפני זה, זה קשה לי, המחשבות האלה.
בקטע פנימי, זאת אומרת, מה, זה שלי, אני לא מוותרת.
אני לא, בוודאי שאני לא מוותרת.
בסדר.
אני לא בעד להיכנע בשום מצב, אף פעם. אז בטח שלא בעניין כל כך עקרוני.
אנחנו נדבר על העניינים העקרוניים האלה, נאמת את מה שאת אומרת עכשיו עם דורי מנור, עורך כתב העת הו, שהקדיש לשאלת עתיד העברית את הגיליון האחרון שלו, הגיליון האחרון של כתב העת, נבואות, קינות והצהרות אהבה לשפה בימי המשבר, ככה הגדירו את הגיליון הזה. נדבר גם קצת על העבר, עם חיה גלבוע, נדבר איתה על האגדה. אבל לפני כן, אנחנו נדבר על הממואר המדובר, של סלמן רושדי, שיוצא השבוע, הוא נקרא נייף, סכין, הוא כותב שם על התקיפה שהוא עבר באוגוסט 2022, הוא נדקר 15 פעמים, הוא היה בסכנת חיים, אבל למרבה המזל הוא ניצל, הוא איבד את הראייה באחת מעיניו, וזה קרה באירוע ספרותי, זה היה התוצאה, אחרי שנים ארוכות שהוא חי תחת האיום הזה שמישהו יתקוף אותו בגלל הפתווה שהוצאה עליו אחרי שהוא כתב את פסוקי השטן, ספר שהכריזו עליו באיראן כאלבון לאסלאם, קראו לאנשים לפגוע בו.
באיראן, איראן, איראן.
מכירה את המדינה? מכירה את המדינה?
הם רוצים, טוב.
כן, וזה המון המון שנים הוא חי במסתור, הוא התחבא מהדבר הזה, ואז הוא יצא מהמסתור, ובסופו של דבר המתקפה קרתה.
נכון. באתר CBS פרסמו סרטון של רושדי, קורא בקולו חלקים מהספר, אז למשל הוא אומר, הבנתי שאני חייב לכתוב את הספר הזה לפני שאוכל לעבור הלאה, לכתוב זו דרכי לקחת בעלות על מה שקרה, לשלוט בו, להפוך אותו לשלי, לסרב להיות רק קורבן. הוא לא מוותר על האנגלית. אני אענה על אלימות עם אומנות. בספר הוא כותב ככה, הדבר המרגיז ביותר בהתקפה הוא שהיא הפכה אותי שוב למישהו שניסיתי מאוד לא להיות. במשך יותר מ-30 שנים סרבתי להיות מוגדר לפי הפתווה, והתעקשתי להיות הסופר של ספריי, 5 לפני הפתווה ו-16 אחריה, ספרים הוא מתכוון. כמעט הצלחתי בזאת, כשספריי האחרונים פורסמו, אנשים סוף סוף הפסיקו לשאול אותי על המתקפה על פסוקי השטן והכותב שלו. ועכשיו שוב אני נגרר לנושא הבלתי רצוי הזה. אני חושב שעכשיו לעולם לא אוכל להימלט ממנו. לא משנה מה כתבתי או מה שעוד אכתוב, תמיד אהיה האיש שנדקר. הסכין מגדיר אותי. אני אאבק בזה, אבל אני חושד שאפסיד. אתה צודק, סלמן רושדי, אתה באמת תפסיד.
אבל זה נורא יפה שהוא מדבר על זה ככה בעיניי, שהוא כותב על זה ככה, כשהוא אומר, נאבקתי להיות הדבר הזה שכל הזמן הכניס אותי לתוך המשבצת הזאת.
כי סלמן רושדי הוא סופר רציני, הוא סופר גדול.
הוא גם כתב עוד דברים.
נכון, הוא כתב עוד הרבה דברים.
וגם בפסוקי השטן, החלקים האלה שגרמו לו להיות מוכה וגרמו לפתוח הזאת, לא כל הספר. חלק קטן מהספר. אבל זה גם, איך שהוא כתב את זה, איך שהוא מקריא את זה באנגלית, הוא אומר, אני אהיה האיש, the man that got knifed. הוא לא אומר stabbed, בעברית אין לנו את הניואנס הזה, אבל הוא אומר got knifed. שהסכין באמת נהיה הוא. ונוצרה זהות ביניהם. זה מאוד יפה. איך שהוא מתאר את זה, הוא מתאר בספר את החוויה של התקיפה. והוא אומר, נדיר שמישהו יכול לתאר חוויה קרובה למוות. תנו לי להגיד לכם מה לא קרה. לא היה שום דבר על טבעי בזה, לא היה אור בקצה המנהרה, ולא הרגשתי את נפשי מתרוממת מעל גופי, והוא אומר, למעשה הרגשתי חיבור חזק מאוד לגופי, כמו שלא חשתי כמעט אף פעם. הוא אומר, גופי גסס, והוא לקח אותי איתו.
בניו יורק טיימס כבר כתבו ביקורת על הספר, הם כתבו, חייבים לומר שזה לא ספר אלגנטי. אין בו את העושר הרגשי, האינטלקטואלי והפילוסופי, של הממואר של פיליפ לנסון ששרד את ההתקפה בשרלי אבדו, אבל רושדי בחר בחוכמה לדבוק בפרטים ולא לעמוד בדרכו של הסיפור שלו. הנחתי את הספר רק פעם או פעמיים כדי למחות את זעתי, כותב שם המבקר, הם מכנים את הספר, הוא מכנה את הספר כן, פשוט ולא פט.
מאז כבר פורסמו, אני הבוקר ראיתי שכבר פורסמו עוד ביקורות די מעללים את הספר הזה. מציעים לנו לקרוא אותו, ואני משוכנע שהספר הזה יתורגם לעברית, אני מחכה לקרוא אותו. את חושבת שתורגמו אותו?
אני לא יודעת, נראה לי שהוא חשוב לנו.
זה נושא רלוונטי לישראלים אולי כרגע.
אני מניחה שיתרגמו אותו, אני חושבת שזה מעניין, כי יש עכשיו, אני רואה בטיק טוק, שים לב, הפגנות פרו-איראניות במערב של כל מיני צעירים, סווים וחסרי בינה, שמפגינים על הזכות של איראן לחופש והגנה עצמית. אז עכשיו זה מעניין, כאילו, האם הם יפגינו נגד רושדי, הם יכריזו שהם לא קונים את הספר, הם בעד התקיפה הזאת, כי אנחנו בעד הזכות של איראן להגנה. הבנת מה? זה מאוד מעניין. איך זה יסתדר?
הבנתי לא. הבנתי לא. זה שאתה רואה אנשים במערב יושבים בחדר וצורכים hands off Iran, hands off Iran.
כן, תורידו את הידיים שלכם מאיראן.
זה לא נתפס בעיניי אחרי מה שעבר עלינו.
זה היה יכול להיות מצחיק. אם זה לא היה אנחנו פה באמצע הדבר הזה.
אני רוצה להגיד לך משהו, אפשר רגע להתנתק מהזהות שלנו, ולראות כמה הם אידיוטים, וזה מצחיק לפעמים לראות אידיוטים.
נכון, אבל אז אתה נזכר שכל הטילים מכוונים אליך.
זה נכון, זה נכון, אבל לרגע קצר אפשר להגיד, אוי, תראו את האידיוט הזה, איזה צחוקים איתו.
נכון.
ואז לחזור למחיר שאתה משלם על האידיוטיות.
נכון מאוד. בוא נשמע את קרן אן.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו חזרנו אל העתיד, בחזרה אל העתיד, העתיד של השפה העברית, זה מה שעומד במרכז הגיליון החדש של כתב עת הו, ה-26, זה הגיליון ה-26, הוא חוגג 20 שנה הגיליון הזה, הכתב העת, סליחה, לא הגיליון.
שזה די מדהים, לשרוד 20 שנה פה בתוך הטירוף הזה, כן, כל הכבוד.
הרבה דברים אחרים לא שורדים חצי מזה. יש, הגיליון ה-26 מפורסם תחת הכותרת אלף שלישי עברית, נבואות קינות והצהרות אהבה לשפה בימי משבר. אנחנו הישראלים שואלים את עצמנו הרבה שאלות עכשיו, חלקנו שואלים את עצמנו האם נמשיך לגור במרחב הזה, במדינה הזו, ואם לא, האם אפשר לדבר עברית במקום אחר? האם, הרבה שנים כבר מדברים על האם יכולה להיות קהילה דוברת עברית בגולה, משתמשים במילים אחרות לפעמים מאשר גולה.
כן, לא אומרים גולה.
כי זה מילה לא נעימה, אבל זה מה שזה, זה הגולה. או אפילו, נגיד, פה, האם נמשיך לכתוב ספרים בשפה הזו, איך תראה העברית, אם נישאר כאן אחרי שנצלח את האירוע משנה העולמות שאנחנו עדיין בתוכו. זה, גם הקול הקורא ששלחו עורכי הו לכותבים ולכותבות, היה מלא בשאלות. הם שאלו אותם, מה אתם חושבים? האם היא תוסיף להתקיים כשפה כתובה העברית? האם היא תוסיף להתקיים כשפה מדוברת, כשפת ספרות? האם יש לעתיד, האם יש לעברית עתיד ללא טריטוריה? האם יש לעברית עתיד כשפת תרבות וכתיבה? האם יש לה עתיד בדיאספורה? זה מילה שמשתמשים לפעמים, כשלא רוצים להגיד. גלות. בקיצור...
לא, כי הם כבר אינטרנשיונל, בגלל זה. כן. צריכים שיבינו אותם.
דיאספורה. והכותבים והכותבות נענו, הם ענו על כל השאלות האלה, או לפחות על חלקן בדרכם. בגיליון הזה יש הרבה מסות, ויש בו גם הרבה שירה. למשל, הם שאלו גם מה העתיד שלה מבחינה טכנולוגית, כן? של העברית. אחד השירים הוא של יור מעיין, כותרת השיר היא פנייה לצ'אט ג'י פי טי. נא כתבי סונט על עתיד העברית באלף השנים הבאות, ויש שם את השיר באנגלית, וגם תרגום עברי אנושי לתשובת צ'אט GPT לשאלה, עתיד העברית לכתוב סונט, סונטה, על עתיד העברית באלף השנים הבאות, שנקרא אותה את התשובה של GPT?
כן.
ככה זה הולך. בממלכות בהן שורר מכל הזמן החמקמק, הלשונות ויעודן הן מסתורי נגלה. בתוך מרחב עתיד נרחב ומרוחק, בצל אז תסתחרר עברית וגורלה. שפה קדומה, ספוגת מסורת מקודשת, אותיותיה כריקוד עתיק יומין, שעתידו ירחף ויעדהד עידן או שידאח במגילות שאח הזמן יזמין? להבת עבר ליהתה 2000 שנות ולחישתה את מגילת הזמן יתרה, אך לשונות תורן עם השתנות העת להשתנות, להתפתח ולשנות בדרך נסתרה. ולעברית בחלף אלף איזה גורל נשאר, אולי בלב הנפש, אולי אורה יישר.
כן, אני רוצה לראות איזה צ'אט GPT שיודע לתרגם ככה לעברית. בואו, תראו לי אותו. איפה הוא?
בואי נשאל, איתנו עורך כתב העת, המשורר והעורך דורי מנור. שלום דורי.
שלום יובל, שלום מאיה.
שלום דורי מנור.
תגיד, מה אתה אומר על צ'אט GPT? הוא כותב שירה טובה, הוא מתרגם היטב?
אני מעריץ אותו.
הוא גם לא מבלבל את המוח, כמו משוררים, נכון?
הוא לא מבלבל את המוח, מה שרוצים הוא עושה, מקבלים ממנו תוצאות לפי מה שמזמינים ממנו. אני חושב שזה, מבחינתי הוא עדיף על כל אורך מוסף ספרותי היום.
וזה שיר טוב בעיניך, מה שהוא כתב?
ושיר היום זה נורא.
אבל אתה יכול להגיד את זה בלי שהוא יעלב, אתה מבין את העניין? זה הקטע.
בוודאי, בוודאי. לא, זה שיר בלתי אפשרי, אבל היה מעניין להקליש לו עמוד אחד בתוך כמה 300 ומשהו עמודים שיש בקרך הנוכחי.
תשמע, לפני שנצלול חלק מ-300 העמודים, אני רוצה לשאול בכלל על הרעיון, יש משהו נורא יהודי בעצם היציאה לעבודה על גיליון כזה. שפות אחרות לא שואלות את עצמן כל הזמן את השאלה הזאת, מה יהיה איתנו, האם יהיה פה בכלל, הם לא, השפות כאובייקטים לא חשות שעוד רגע הם ישתנו, ייעלמו וידומו, ואנחנו כל הזמן בספק קיומי תמידי.
נכון, נכון. אני חושב שזה חלק מהחיים שלנו עכשיו ומהיום-יום שלנו. אנחנו בכוונה, ניקדנו את המבט דווקא בעברית. דווקא בתקופה הזאת, הכל כך מערערת יסודות וקשה. משום שאני חושב שגם אנשי שמאל וגם, וכולם בעצם יסכימו שהעברית היא ההישג הגדול של כל הפרויקט הזה. העברית הוא ההישג הגדול של הציונות, ההישג הגדול של מדינת ישראל, גם בימים שדברים אחרים נראים מעוררים מהיסוד. ואנחנו רצינו דווקא על ההישג הזה להצביע ולראות מה הלאה, לאן הוא הולך. אנחנו בסופו של דבר בתחילת אלף חדש מערער דברים מהיסוד עוד לפני מה שקורה מהשבעה באוקטובר מן הסתם, ולאן זה הולך? אז כן, זה מאוד יהודי, זה מאוד יהודי, אבל אני חושב שזה גם מתבקש לכל יפה שהשפה יקרה לו. פשוט לשאול את עצמו שאלות יסודיות.
אז איזה תשובות יש בגיליון הזה? למשל, אני קוראת את סיוון בסקין, שיש כאן מסע שלה, נגיד, והיא אומרת, בסופו של דבר, טוב, צריך לקרוא את זה, אבל כן, אז יכול להיות שאני לא אדבר עברית. כאילו, בסדר לה. חיה עם זה. היא החליפה כבר שפה, זאת לא השפה הראשונה שלה. אז אולי בגלל זה...
כן, אבל את צודקת על מה שחסר במה שאת אומרת זו הנימה. כי הנימה היא נימה של שבר מאוד גדול.
נכון, נכון.
מאוד גדול, ושל עצב, ושל הרהור. זאת היא לא באה ואומרת, סבבה, אני החלפתי שפה, אני אחליף עוד אחת, ממש לא. מה שהיא אומרת זה שבתקופה הזאת צריך לחשוב על דברים מהיסוד. והיא בסופו של דבר, בתוך המשוואה שאומרת, או... החיים שלי, החיים שלי עדיי, או השפה שאני אדבר ביום-יום, אני בוחרת בחיים.
אבל הכוונה היא כאן להגיד שאם אני בוחרת לא לחיות פה, אז אני לא אוכל לחיות עם העברית, נכון? זה לא שאם אני אהיה פה, אני לא אדבר עברית. הכוונה היא, אנחנו אולי נצטרך לברוח מפה, ואז הלכה העברית.
אני חושב שזה נכון לגבי המסע הספציפית הזאת של סיוון, אבל מסעות אחרות... בגיליון הזה, והן רבות והן מגוונות, שואלות קצת אחרות גם לגבי מקום גיאוגרפי. נניח יש מסע שאני חושב שהיא נפלאה, של עמנואל לוי, בחור צעיר, בחור בן 20 ומשהו, שבעצם שואל את עצמו, מה יישאר מהעברית במקום הזה? איזו שפה ידברו בעוד, הוא לא שואל על עוד 500 שנה, הוא שואל על עוד 50 שנה. האם העברית שתישאר היא עברית של דוד פוגל, המשורר הגדול והסופר הגדול, או עברית של צביקה פוגל מעוצמה יהודית?
כן.
ואני חושב שהתשובה שהוא נותן בסופו של דבר היא לא תשובה אופטימית.
מה התשובה שהוא נותן בעיניך?
אני חושב שהתשובה שהוא נותן זה שפחות ופחות העברית שמדברים, העברית שכותבים, נראית כמו עברית שהוא היה רוצה לראות. נראית כמו עברית של הקלאסיקה העברית הגדולה, גם המודרנית מהמאה האחרונה וגם הקדומה יותר, אלא נראית כמו איזשהו דבר שהוא שפה של עם שמאבד את עצמו לדעת.
אתה יודע,
שפה של, כן, סליחה.
אני חושב למשל על הטקסט של סיוון בזקין, היא אומרת גם בעצם שהעברית הייתה הבטחה בשבילה. כשהיא ויתרה על השפה הקודמת שלה ועברה לעברית, היא עברה אליה בגלל שעברית הייתה הבטחה לחופש. והיא אומרת, יכול להיות שעברית לא מספקת את ההבטחה הזאת יותר, ונצטרך לעבור לשפה הבאה שתספק את ההבטחה של החופש. היא אומרת, אני...
סיוון כשלעצמה, אני לא רוצה לייצג אותה, אבל סיוון יושבת בתל אביב, בנחלת יצחק, והיא כותבת בעברית נפלאה.
נכון.
שהיא רכשה ושיקרה לה מכל יקר. ככה שמה שבעצם היא שואלת, אלה שאלות עקרוניות, אלה לא שאלות מעשיות מבחינתה. אלה שאלות עקרוניות ועצובות שאני חושב שכל אחד מאיתנו ראוי שישאל בתקופת השבר האיומה הזאת.
יש בגיליון הזה גם טקסט שנקרא קינה לעברית שלך, שלי, מכתב ליהודה הלוי של יואל טייב.
אוי, זה טקסט נפלא, נפלא, יפה, יפה ממש.
זה טקסט מאוד יפה, וגם הוא מזכיר לנו שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אבל בעצם אנחנו שפה נורא נורא עתיקה, והיא השתנתה המון וכולי, אבל בעצם הוא מדבר עם אנשים שעשו דברים עם אותם אותיות ואותן מילים לפני המון המון שנים. אבל מצד שני הוא כן שואל את עצמו שאלות על העתיד.
יואל טייב, שהוא גם בחור בן 26, משהו כזה, יושב בירושלים, והוא בעצם מדבר עם יהודה הלוי. והוא שואל, אני אקרא ממש כמה שורות קצרות ברשותך?
בטח.
מתוך הטקסט הכל כך חזק הזה, שהוא כותב אגב אותה, יש למטה התאריך, זה 12 באוקטובר.
כן.
12 באוקטובר 23. הוא שואל את יהודה הלוי, אילו נחשים ושרפים ועקרבים מסתוללים כעת בארץ שלי. מנסים לקרוא שלטים שכתבתי בעברית שהיא שלי, שאיננה שלהם, שהם לא מבינים, שהם לא קוראים, שהם לא יודעים להקל. אילו נחשים ושרפים נושכים את גופי. ואז הוא שואל, שים לב, איזו ארץ אותיר מאחוריי כשאזוב, ואיזו עברית.
כן.
והוא אומר, אני לא, ליהודה לוי, אני לא חושב שהארץ שחלמת עליה קבורה מתחת למרצפות כאן. אני לא חושב שהזיתים כאן מכירים את שמך. וכולי וכולי. עצב קינה גדול מאוד.
דורי, אבל הגיליון הזה נפתח לפני הכל בשיר שלך. אולי אתה תקרא אותו? אך העברית היא תישאר חיה ככלות הכל. ככה זה מתחיל.
כן, אני...
תקרא את זה, בבקשה.
אוקיי, זה קטע משיר.
זה המוטו אולי של הגיליון, נכון?
זה המוטו של החלק בגיליון שעוסק בעברית, שזה רוב הגיליון, כן. אך העברית היא תישאר חיה, ככלות הכל. ממש כשם שנשארה לפני שבאו הצובחים בשם הנצח העבר, ויתר הזובחים לשווא, חבוש אותה והאמן בה. היא פצועה עכשיו. היא אנושה עכשיו, והיא זקוקה לשירתך, לזרעך, למילותיך, לאותה פריחה שרק אתה תביא עליה כשהכל ישכח, שיעלם פה כל היתר, כך או כך.
כך או כך. דורי, אתה חי המון שנים מחוץ לישראל, אז מעניינת אותי החוויה שלך, אתה משורר, אתה מתרגם, אתה עורך, החוויה שלך עם העברית. איך אתה מרגיש אם הדבר הזה קראת עכשיו? אתה אומר, היא תישאר חיה ככלות הכל, אבל אתה, זה בעצם יש לך אולי איזה מאבק של עצמך עם עצמך? התחלת למשל לכתוב שירים בגרמנית? באנגלית?
לא.
צרפתית?
אני כתבתי רומן עכשיו בצרפתית.
כתבת רומן בצרפתית?
כתבתי רומן בצרפתית פעם ראשונה בחיים.
מעניין, למה?
כי חייתי 10 שנים בפריז.
אוקיי.
לא עלה על דעתי לכתוב מילה אחת לא בצרפתית, לא בעברית. כלומר, אקדמיה, דוקטורט, אוקיי, אבל לא יצירה.
כן.
מה קרה עכשיו? אני לא יודע, גם כתבתי רומן בעברית, אז בכלל פתאום אני עוזב את השירה הזמנית וכותב פרוזה. אבל רומן בעברית, זה ממש עוד כמה.
שני רומנים שונים, זה לא...
שני רומנים שונים, שום קשר. שום קשר, אחד בעברית, אחד בצרפתית. ואני חושב שזה חלק מהשאלה הזאת העקרונית שאנחנו שואלים. אני לא נפרד מהעברית, וגם אם אני רוצה להיפרד מהעברית, זה בערך כמו לרצות להיפרד מהאור של עצמי, או מהקרביים של עצמי. זו השפה שאני נולדתי לתוכה, אני כותב בתוכה, אבל כן, אני רוצה לראות מה העברית עושה בתוך הקשר. הוא לא טריטוריאלי, לא ישראל כפי שהיא נראית היום. וזה חלק ממה שהביא אותי לכתוב גם בצרפתית. אני מקיים את חיי בעברית. אני חי את היומיום שלי בעברית, חיי אהבה, חיי זוגיות, חיי חברות, הכל בעברית או כמעט הכל בעברית. והעברית שלי לא חסרה את היומיום של ישראל כפי שהיא נראית עכשיו. ממש לא. ואני בעניין הזה לא חריג. לעת לפני 20 שנה דיברו על, הזכירו שם של סופר, שני סופרים, 3 סופרים, מקסימום שחיים מחוץ לישראל, והם כאילו היורדים שגם כותבים ושולחים אלינו קולות רחוקים מקליפורניה או לא יודע מאיפה. היום זה לא המצב. הרבה מאוד סופרים, הרבה מאוד משוררים חיים מחוץ לישראל, חלקם בשושו, חלקם לא בשושו. וזה דבר שהוא מאוד נפוץ, והוא ילך ויעשה יותר נפוץ. אם להסתכל למציאות בעיניים, זה המצב.
יש כאלה שחיים בשושו? יש כאלה שבסוד? למה הם בסוד? למה? בגלל
הנפ... כאילו נעים, לא נעים, אבל זה לא רק סופרים. את יודעת כמה אנשים, אל תצטטי אותי, אבל כמה אנשים עוזבים את הארץ בחודשים האחרונים?
לא.
המון.
לא ידעתי, וזה בסוד.
בוודאי.
טוב, זה לא רגע לברוח, אתה יודע.
לא. לא, זה לא רגע לעזוב. כי לעזוב זה לברוח.
כן.
אבל זו המציאות. ואם לא נסתכל למציאות בעיניים, מה שיצא מאיתנו זה כמו, לא רוצה להגיד, אבל את יודעת, אחרי 7 באוקטובר, את ההלם הנורא של כל התקופה הזאת, אני הסתכלתי על מה שמפרסמים במוספי הספרות בעיתונות, והרגשתי עם זה רע מאוד. כי כל כך הרבה קיטש, זה כל כך הרבה, באמת, יצירה שאין לה שום פרספקטיבה. התקופה האיומה, כן, כולנו חווינו את הזעזוע, אז אני לא מדבר ברמה הזאת, זה כן. ברור. אבל לא יצירה ספרותית, אלא תיאורים, מתיאורים גרפיים ועד בחיות סתם. ובאמת, לא בשביל זה יש ספרות. לא בשביל זה יש ספרות. וכאשר אנחנו ישבנו וחשבנו מה אנחנו נעשה בכוח חדש, הראשון בעצם שרואה אחרי ה... הקטסטרופה. ידענו שמה שלא יהיה, אנחנו לא נפרסם שירה שמתעסקת באופן המיידי בכאן ועכשיו, כי טוב לא יצא מזה, מבחינה ספרותית.
כן, זה אולי מוקדם מדי. רצינו
להרחיק מבט, זה מוקדם מדי, תני איזה 50 שנה, זה היה גדולה מדי.
זה נכון.
אתה יודע, אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת קודם, דיברת על האפשרות, ומדברים על זה המון שנים, זה לא חדש לחצי שנה האחרונה, מה אתם רוצים? תהיה עברית גם במקומות אחרים, צריך לזכור, אומרים לנו, במשך 2000 שנה, רוב מה שקרה בעברית היה מחוץ לישראל, ישראל לא הייתה קיימת, אז מה אתם חושבים? שזה לא יכול לקרות בלי הטריטוריה, אבל מצד שני, יש לך טקסט של אריאל הורוביץ, שקראנו ממנו השבוע, והוא אומר, לא, אתם טועים, עברית היא טריטוריאלית, וזה משהו שאנחנו אומרים לפעמים, נכון? אנחנו אומרים את זה לפעמים ליהדות העולם. אתם יכולים לחיות כיהודים בארצות הברית, רק יש לכם את ההבטחה של ישראל. והוא אומר את אותו דבר לעברית. העברית יכולה להתקיים רק כי יש ישראל. ואם אתם אומרים, אתה אומר לנו עכשיו, יש המון סופרים שחיים מחוץ לישראל, אבל אולי זה רק כי יש ישראל. וברגע שלא תהיה ישראל, גם הסופרים האלה התפוגגו להם לתוך הטריטוריה שהם חיים בה.
כן.
מאוד יכול להיות. אריאל הורוביץ כותב כאן מסע מאוד חזקה וחריפה בעניין הזה, והוא לא היחיד. יש כמה וכמה מסעות. אפילו, הייתי אומר, הרוב למעשה משערים שעברית לא תתקיים מחוץ לישראל לאורך זמן. וגם מיכל בן נפתלי אומרת דבר דומה, ואופרו אופר אורן אומרת דבר דומה בגיליון, ועוד כהנה וכהנה, ובוודאי אריאל הורוביץ. יכול מאוד להיות שהם צודקים, אני מאמין אפילו שהם צודקים. רק שאני רוצה להגיד שאנחנו מדברים על שפה מדוברת, כי עברית כתובה כשפת ספרות בהחלט התקיימה לפני מדינת ישראל, וכמה מחוץ למדינת ישראל, לה אני פחות דואג.
גם, אתה יודע, היא מתקיימת בבית הכנסת, אז אפשר אולי פשוט לחזור ליהדות, ואז היא מתקיימת.
יאללה,
מה? אבל אריאל הורוביץ אומר לא, היא לא תתקיים גם ככתובה, הוא אומר שהיא לא תתקיים, היא תהיה קישוטים על ההוגה כמו שהיידיש אצל פיליפ רוט.
יכול להיות שהוא צודק, אבל זה ייקח דור, ודור בספרות זה המון זמן. דור בספרות זה המון זמן, אני יכול רק לחשוב מה קרה במהלך דור אחד כשהתחייתה העברית. זאת אומרת, בתחילת המאה ה-20, איזו יצירה מדהימה נכתבה במהלך דור אחד. ומבחינתי, אני לא רוצה כרגע לחשוב 100 שנה קדימה, אני לא יכול ואני גם לא אהיה פה. אף אחד מאיתנו לא יהיה פה. אני כן יכול לחשוב, אני מקווה, דור קדימה. ובדור הזה יכולה להיכתב היצירה הנפלאה ביותר בעברית, לאו דווקא בישראל.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל חייבים לשאול אותך עוד שאלה שלא קשורה במישרין. אולי היא כן קשורה בעצם במישרין.
הכל קשור.
הכל קשור. אתם חוגגים 20 שנה עם הגיליון הזה.
נכון.
ודיברנו על זה, אמרנו מקודם, זה לא דבר של מה בכך. מקומות קמים ונופלים בפרק זמן הרבה יותר קצר מזה כאן בישראל. ואולי זה גם כן משהו שקשור לעמידה הזאת, לנצחיות הזאת, כתבת שמחזיק 20 שנה.
להקשנות אולי, פשוט, זה בן אדם אחד.
איך אתה מרגיש עם היום הולדת הזה?
אני בהלם.
אתה שואל את עצמך, בן כמה אני?
כן, אני באמת בהלם. אבל זה שמחזיק 20 שנה, כשהקמנו את הו, אנחנו אמרנו לעצמנו, אוקיי, מה שלא יהיה, אנחנו, we're here to stay. אנחנו כאן עם דבקות במטרה ועם התמדה. בסופו של דבר, כתבי עת קמים ונופלים, וככה זיקוקי דינור, אבל כתבי עת שבאמת משנים דברים מהיסוד, זה כתבי עת שמתמידים. התמדה זה הסגולה החשובה ביותר לכתוב עת, וזה שאנחנו קיימים אוטוטו 20 שנה, מבחינתי זה סיבה לגאווה גדולה.
דורי מנור, עם כתב העת הו, עם הגיליון החדש, 1,000 שלישי עברית, שאלות על עתידה של העברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, נקווה שנעשה את אותה שיחה בחגיגות ה-40 וה-50 שלכם.
בעברית, אבל.
בעברית, בוודאי.
בעברית, כמובן.
ופה, בטריטוריה הזאת.
תודה, דורי מנור.
תודה רבה.
תודה רבה.
נתראות.
להתראות.
עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא.
עכשיו במה שכרוך, קוראת לסדר.
הנה כי כן הייתה לנו תרופה, יובל. אמן. אנחנו מה שכרוך, חזרנו כמו ששמעתם עם הפינה קוראת לסדר של החברותה שלנו, חיה גלבוע. שלום חיה גלבוע.
היי מאיה, שלום יובל.
שלום.
אז חיה, אנחנו מדברים היום על פסח, על האגדה, על תקווה, על סיפורים. יאללה, תני לנו תקווה, מה קורה?
אני אנסה, אז כן, אז נדבר על האגדה. אז קודם אני חושבת חשוב להגיד שפסח הוא חג הסטוריטלינג, כאילו זה ממש המהות שלו, זאת הפרקטיקה המרכזית, ותשימו לב שבכלל כשחושבים על הסדר, אז כל החשיבה היא בעצם של פרפורמנס, זאת אומרת, יש סיפור עם אלמנטים מאוד דרמטיים של עבדות ושל גאולה, הגיבור עצמו, משה, הוא אנטי גיבור, לא רק כי הוא מגמגם, הוא דמות לא ראותה, הוא לא גנרל, אלא כי הוא גם לא גדל בכלל בסביבה התרבותית שאליה הוא שייך, הוא מחזיק זהות חצויה. וזה מעניין לראות בהתפתחות של המדרשים על האגדה, שדווקא הם אומרים, זה דווקא חשוב, כי הוא מביא הרבה אמפתיה לתוך הסיפור הזה, כי יש לו יכולת הזדהות גם עם הצד השני. אז זה הגיבור, ובכלל כל הערב הזה הוא מלא בהוראות בימוי של שירים,
כל המהות של החג הזה, זה מהות של אנחנו פה כדי לספר. ואנחנו מדור לדור מספרים, אנחנו מעבירים את הלפיד של הסיפור, זה כל הסיפור.
אבל זה נכון שזה באמת קטע של פרפורמנס, שגם אנחנו נדרשים לעשות כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם פרפורמנס, אנחנו משתפים פעולה עם איזה מין משחק כזה של האפיקומן וכל הדברים האלה.
זה נשמע רק שאתה אומר את זה ככה. לא. משתפים פעולה עם הזה.
מה פתאום?
זה מילים קשות.
אבל בדרך כלל פשוט יושבים ואוכלים ארוחת חג. זה לא מילים קשות, לשתף פעולה זה לא קשה, זה קשה יכול מאוד. להיות טוב מאוד.
Mm-hmm. אולי, לא, אולי זה ההבדל בינינו. אומר, כן. מה שאני חושבת שאתה אומר זה שבסטורי טלינג, אחד הדברים המעניינים שקורים, זה מה קורה כשהמאזין הופך לאקטיבי, והוא לא רק פסיבי.
כן.
אם אנחנו רוצים, לא רק שהוא ידע את הסיפור, אלא גם שהוא יהיה מסוגל להעביר אותו בעצמו בעוד כמה שנים, את כל מחוות הגוף והדלת שנפתחת, ואליהו שמבקר, והמשחקיות, מה שהיא עושה, היא צורבת את החוויה בתוך התודעה. אז, ועד אפשר לבנות באמת על הסיפור שימשיך את, ממשיך את הדרך שלו.
יכול.
זה מה שהתכוונתי לומר, ואמרת את זה הרבה יותר טוב, אין מה לומר.
אתה אומר לי משטאפים, אני ישר מקבלת צמרמורת. אוקיי, בוא נשמע מה הטקסט שהבאת לנו.
אז הבאתי קטע מתוך ההגדה, שהוא יופי של הומאז' לפינה שלנו, כי לדעתי קראנו בשנה האחרונה סוגיות תלמודיות שכיכבו בהם כל הגיבורים מהקטע.
יפה.
אז זה נעשה חידון, נראה מי מהמאזינים זה מהדהד לו.
מי מהמגישים גם אולי.
מגישים. מעשה ורבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח.
יפה. זה טקסט שכולנו, כולנו במקרה נכון. מכירים אותו. בניגוד נכון. להרבה מאוד טקסטים שאת מביאה, שעבור רבים אולי, זה הפעם הראשונה שהם נחשפים אליהם, את זה כולנו מכירים, ועדיין אני חושב שאולי ראוי להסביר.
נכון. אז דבר שמתחיל מזה שיש לנו כאן חבורה מכובדת של חכמי המשנה, שהם מתמסרים באופן מלא בסיפור יציאת מצרים, עד כדי כך שהם ממש נופלים מחוץ לזמן. זאת אומרת, רק כשהתלמידים מופיעים בדלת ומספרים להם שהבוקר עלה, אז רק אז הם מבינים שהם בעצם עברו למימד תודעתי אחר. שזה פתיח מרגש, בטח בתוכנית שלכם, כי אני חושבת שהטקסט הזה מדבר על הכוח של ספרות טובה. לא רק ככלי לעיצוב תודעה וזיכרון, אלא באופן הכי פשוט, היכולת שלנו להתנתק מהמציאות היומיומית על דפי הספרות, ובאמת לרחף לעולם מקביל, עד כדי כך שלא נשים לב שהלילה הסתיים והבוקר עלה. זה כבר, אני חושבת, יפה לראות.
נכון.
אבל יש פה משהו מעניין שכדי להבין אותו בחלק השני, אז נגיד משהו על רבי אלעזר בן עזריה. כי בעצם יש פה שאלה על הלילה, שאני מניחה שבשבילי, בשבילי ובשבילכם, אני מניחה שהיא מאוד רלוונטית השנה. כי אם ניקח את הלילה כמטאפורה, ואני חושבת שיש כאן שאלה אמיתית שהם שואלים, על האם אפשר בכלל לדבר על חירות כשהתודעה שלנו היא תודעה של חושך? ותזכרו שהחכמים שמוזכרים בהגדה, הם בעצמם בתודעה של חורבן. ויש להם שאלה מאוד גדולה על העתיד שלהם, ועל הקיום הרוחני והממשי שלהם. ואני חושבת שהם אומרים בחלק הזה בהגדה, משהו מאוד יפה ופגיע. הם בעצם אומרים, מה שאי אפשר לעשות בלילה, זה לראות. פרקטיקלי, לא רואים כלום מה שיש מסביבי. ולא רק שהעתיד אפל, אלא הלילה זה גם הזמן שכל הפחדים וכל החרדות שאיכשהו הצלחנו לנהל במשך היום, מרימים את הראש. אז הם בעצם אומרים, איך אפשר בכלל לדבר על שחרור, על גאולה, על יציאת מצרים, על חופש, כשאנחנו בהישרדות מנטלית, כשכל הקיום שלנו צר. ולפי הטקסט הזה יש פה שני גיבורים, רבי אלעזר בן עזריה ובן זומה, וכל אחד מהם מזכיר בעצם מסורת אחרת של מתי מספרים את הסיפור המכונן הזה. ומשהו קטן על רבי אלעזר, הזכרתי אותו באחת הפינות, לא יודעת אם אתם זוכרים, שמינו אותו להיות מנהיג כשהוא מאוד מאוד צעיר, הוא בן 18, והוא נורא נלחץ שלא יקבלו את הסמכות שלו בגלל המראה הצעיר, ובלילה נעשה לו נס, והוא מקבל קבוצת שערות לבנות, ואז כשהוא מתעורר, יש פער בין הגיל הממשי למראה שלו שהזדקן בן לילה, בסוגריים, מה שקרה לחלקנו, אני חושבת, במוצאי שבת האחרון. כן. הלכנו ראשון בני 18 וקמנו כבני 70 שנה. ולכן יש פה את כבן 70 שנה, כי הוא באמת, הוא לא בן 70 שנה, הוא כבן 70 שנה. הוא בעצם אומר, חברים, אפשר לדבר על תקווה עתידית, אבל זה צריך להיות בסינק מלא למצב הרגשי שלנו. כאילו, בואו נדבר תקווה, יציאה ממצרים, אבל כשיש אור יום, ואז מגיע בן זומה ואומר, לא, ההפך, חייבים לדבר על תקווה גם בלילה, יש לזה ערך מאוד גדול. זאת אומרת, דווקא כשהכל נראה חסר סיכוי, וכשיש אפלה ופחד, אז אנחנו צריכים לזכור שיש בתרבות שלנו סיפור מתגלגל, הנס. ואני חושבת שגם ברמה האופטית, יש משהו מאוד יפה בסצנה שקראנו, יש בעצם חיבור בין הסיפור, בין המהות של הסיפור, לבין הוויזואליה, כי בעצם הם מספרים על העבדות בחושך, וככל שנגמר הלילה ומתחיל האור, סיום ההגדה, בעצם זה כבר בגאולה, ואז זה מתחבר לאיזה מצב נפשי, האור שעולה.
נכון, אמא שלי תמיד אמרה לי לא להחליט החלטות בלילה. אז אפשר כן. לספר סיפורים, אבל לא להחליט כלום.
ישדים שולטים, כן. כן.
יש את הדבר הזה שאומרים ששום דבר טוב לא יכול לצמוח אחרי שתיים בלילה, בשתיים בלילה צריך
לא, לא, יש הרבה ראשון. דברים טובים שצומחים לי בשתיים בלילה, אסור לי להחליט החלטות ואסור לי לכתוב מיילים כשאני כועסת בשתיים בלילה, זהו.
אני חושב אבל שאם מסתכלים על הסיום של הקטע שקראת לנו מהאגדה, אומרים פה, יש פה את אותו משפט עם סיום אחר, אומרים ימי חייך הימים וכל ימי חייך הלילות, ואז אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. והצימוד הוא, אם מסתכלים על זה, הצימוד הוא בין הלילות לבין להביא לימות משיח. ואולי בעצם אומרים לנו, אם נעשה את מה שאת אומרת, אם אנחנו מציעים את מה שאת מציעה, אז דווקא העיסוק הזה, יש הצמדה בין הלילות לימות המשיח. אם נעשה את זה בלילה, אז המשיח יגיע.
יפה, יפה. אני חשבתי על זה יותר במובן של כדי להבחין במשיח, אז הרבה יותר קל להבחין באור כשהוא עולה מתוך החושך. הרבה יותר קשה להבחין באור שמגיע באור היום, אבל זה יפה מה שהצעת. כן, בכלל, אני חושבת, אתם יודעים, האגדה הרי מחזיקה כמה סיפורים בו זמני, שבאיזשהו רגע הלחימו אותם. אבל יש כל מיני סיפורים בתוך האגדה, ואני חושבת שהשאלה היא מה אנחנו בוחרות בסוף לשים עליו את הדגש ולספר, ואני חושבת שכאן החכמים מכירים בקונפליקט הזה, ושואלים, איך אפשר בכלל לספר גאולה כשהמצב שלנו כל כך שבור? אז הם שמים את האור בעצם על הגאולה.
על אחת כמה וכמה. מה זאת אומרת? מתי נדבר על גאולה, אם לא כשהכל שבור?
בואו נבחר השנה בתקווה. זה עצה טובה. ולסיום, כרגיל, יש גם קצת ספרות, נכון?
כן, נכון. אז זה שיר, הכירה לי אותו רננה רז, תודה רננה. ואני רק רוצה להגיד שהקראתי אותו במתי החטופים ביום שישי האחרון, ואז ניגשה אליי הבת שלו, של ישראל אלירז, או קלטו, לא יודעת, ואמרה לי, וואו, זה אבא שלי. אז זה הולך ככה. ואין היום על מה להישען עליו ולדעת, שלגעת פירושו לתת שיגעו בך. וכן כמו הר על פי תהום, אני יושב בלב שדה. מתחת לזיתים על האדמה הרוכשת שמות ויודע. זה הזמן ללכת אל עבר הפתוח.
אל עבר הפתוח, חיה גלבוע, קוראת לסדר, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה, חג שמח.
ושיהיה חג מלא תקווה.
חג שמח.
אמן. ביי ביי.
כל הנחרים הולכים לך עד להיקבר.
אנחנו מה שכרוך, חזרנו, שמענו את כל הנחלים, גרסה חדשה, שמולי קראוס, קוטימן ורונה קינן, קוטימן. ואנחנו מסיימים עם כתב עת חדש שנוסד, שמו בו. אני אוהב את זה.
זה מתכתב עם הו, בו.
כן, ויש גם סימן קריאה, בו.
כן, סימן קריאה.
כתב עת לאימה בספרות, בקולנוע ובתרבות. גיליונו הראשון רואה אור ממש בימים אלה, בעריכתם של דנה שוואפי ואמיר חרש. שוואפי כתבה בפייסבוק, עבדנו זמן רב על הגיליון הראשון, עוד מלפני המלחמה, אבל תוך כדי העבודה היא כותבת, הם הבינו עד כמה יצירת אימה עברית היא דבר חשוב, שיש לעודד ולהפיץ ככל האפשר דווקא אימה, דווקא עכשיו. אנחנו דיברנו עם אמיר חרש שממש...
נכון, הוא גם סיפר שהם עובדים על דבר כזה.
הוא סיפר שהם עובדים על הגיליון הזה, והוא גם סיפר שם, יש טקסט שלו בגיליון הזה שבו מדבר על דווקא עכשיו, שהוא צופה דווקא עכשיו בסרטי אימה, גם על זה דיברנו נכון. איתו, ועל החשיבות הזאת של האימה דווקא בסיוע. בסיטואציות כמו שאנחנו הגענו אליה. בגיליון יש כל מיני דברים עם הבטיחה, שדי מדבר קדומים שעדיין עורבים לנו, קורבנות אדם במזרח הקדום, מנגנון של רצח עם, קולנוע אימה יהודי עכשווי, בקיצור, יש שם הרבה אימה, ויש שם גם שני סיפורי אימה מקוריים. אנחנו נקרא קצת מתוכו מסיפור אימה שכתב עמנואל לוי יצחק, שנקרא אורו של לוויתן. אנחנו קוראים מהאמצע. אבל פשוט תציגו את הגיליון ותקראו את כל הסיפור הזה. הוא לא שומע שנפתחת הדלת. מכת אגרוף פוגעת באורפו והוא מאבד את הכרתו. באלפונו נגלה אליו חזיון זוועות. הוא רואה את השכנים מלמטה לבושים כרבנים צפתיים בני המאה ה-16. גובהם 30 מטרים. רומסים את הבניינים, זורעים הרס ברחובות. את גרושתו הוא רואה בדמות לוחם בחיל פרעו. עטופת תכריכים דוהרת ברחובות על מרכבה ובחרבה השלופה כותלת את העוברים והשבים. הוא רואה המוני יהודים נכנסים ויוצאים ממחילות עכברים, מחוסים בחתמי רפש, מקקים בבשרם. הוא רואה את אמו באמצע הרחוב עומדת כמו עץ משותקת ללא יכולת להניע עבר. הוא מתעורר בחדר חשוך והוא... כשהוא עומד לצרוח, הוא מגלה שפיו חסום במטפחת ושגופו השחוב כפות כולו. עיניו מחוסות בבד, הוא לא רואה דבר ורק חש שמישהו גורר על בשרו כמעין אבנים חלקלקות, משוחות בנוזל שמנוני וקושר אותן אליו. אבן כבדה במיוחד מונחת על ירחו, ועוד אחת שצורתה כשל נחש ארוך מונחת לאורך בטנו, ואחת עגולה על ראשו. הכל נמנע ריח תחוב של אדמה ובשר מרכיב. הוא כפות לשלד. ההבנה מעלה קיל גרונו ופעימות צורבות של כאב במצחו. יד זקנה אוחזת בידו ומזהה אותה מיד, ידו של הרב רחמים. זה קורה יעקב, הוא אומר בקולו הצרוד. אחרית הימים, הנבואה של הזוהר, הגלגולים הישנים של כל נשמה, חוזרים אל הגוף הנוכחי.
עמנואל יצחק לוי, המשורר בדרך כלל, ואיתו אנחנו מסיימים גם עד כאן. תודה לעומרי קפלן ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.